טווחים דף חב ג' מתחילים בעזרת השם דף חב ב' עמוד ב' בנקודתיים באמצע העמוד. במסכת עירובין יש דו שיח מעניין בין חכמי ישראל לרבי הילה. חכמי ישראל אמרו לרבי הילה, עצפיננו היכן רבי עבר וצפון. מה הם מתכוונים לשאול? עצפיננו, תגלה לנו את הצופן, את הסוד. היכן רבי עבר וצפון, היכן הוא מסתתר רבי עבר. חיפשנו אותו הרבה זמן ואנחנו לא מוצאים אותו. ענה להם רבי הילה באותו מטבע של הלשון, הרמז, על צורה של רמז, והוא אמר להם, נמלח במכתיר והנגיב במפיבושת. נמלח במכתיר והנגיב למפיבושת. מה אתה מתכוון להגיד? רש"י מסביר, נמלח במכתיר, הוא קיבל רשות מהמכתיר, מהנשיא של עם ישראל, והוא הלך ללמוד תורה אצל חכמי הדרום שנקראים בשם מפיבושת. מפיבושת היה רבו של דוד המלך, הוא לא היה חי באותו זמן, אבל מפיבושת הוא היה חכם אדיר, ארז בלבנון, כי הרי דוד המלך, מי חכם כמותו? גאון הגאונים. ומפיבושת היה רבו של דוד המלך. אז כשרוצים לומר אדם חכם, אומרים מפיבושת, זה סוג של תואר. והתואר הזה קיבלו מי? חכמי דרום. קצת הצצה לדבריהם של חכמי דרום. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, תמה פסול. שאם כהן היה תמה והוא הקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול. באים חכמי דרום ואומרים, אמרו זקני דרום, לא שנו אלא תמי שרץ. מה שהמשנה אומרת, שאם כהן תמה הקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול, זה דווקא מדבר בתמי שרץ. אם הכהן נגע באחד מהשמונה שרצים שהתורה מפרטת אותם, כמו העכבר וכולי, כל מיני סוגים של בעלי חיים קטנים ששורצים על האדמה, שהתורה מפרטת ששמונה מהם, כשהם מתים, הם מטמאים טומאת שרץ. ואם כהן נגע באותו שרץ, הוא נטמא. ואם הוא הלך אחר כך והקריב קורבן, המשנה אומרת, תמה, שהכהן תמה, הקורבן יהיה פסול. אבל תמי מת, אם הכהן היה בהלוויה, הוא השתתף במצווה הגדולה של לוויית המת, והוא נטמע במת, אז גם אם הוא יקריב קורבן, וזה לא היה בסדר שהוא יקריב קורבן, כי זה קורבן יחיד, והטומאה אסורה בקורבן יחיד להקרבה, אבל בכל זאת בדיעבד אומרים זקני דרום, הקורבן הזה יהיה כשר. מה הראיה? מסבירים זקני דרום. הרי מתוך שמרצה בציבור, הרי כשהכהן הוא טמא מת, אם הוא מקריב קורבן ציבור, מותר לו לכתחילה להקריב קורבן ציבור. אם נאמר, מדובר פה בקורבן פסח, מותר להקריב קורבן פסח גם אם הכהן הוא טמא, מכיוון שזה קורבן ציבור, כתוב במועדו, ואפילו בתומעה. אז מתוך שאפשר להקריב קורבן טמא, טמא מת, בקורבן ציבור, אז ברגע שהוא בדיעבד הקריב קורבן יחיד, מרצה נמי ביחיד. אז הקורבן הזה יהיה רצוי. אמנם שבקורבן ציבור מותר לו לכתחילה להקריב כשהוא טמא מת, ובקורבן יחיד, בדיעבד אם הוא יקריב, הקורבן יהיה כשר. שואלת הגמרא, מה טומאה יותר חמורה? טמא מת או טמא שרץ? ודאי שטמא מת. הרי אחד שנטמא במת, הוא נטמא שבעה ימים. שבעה ימים. ובתוך השבעה ימים האלה, הוא צריך הזעה שיעזו עליו ממי חטאת, מהאפר המיוחד של פרה אדומה שמתארת טמאים, ביום השלישי לטהרתו וביום השביעי לטהרתו. ורק אז הוא נטהר. לעומת זאת, טמא שרץ, הרבה הרבה פחות. טמא שרץ רק יום אחד נטמא, והוא טובל, בערב כבר מותר לו לאכול תרומה אפילו וקודשים. אם כן, מה רואים מכאן? שטמא שרץ הוא פחות מטמא מת. אז אם כהן שהוא טמא מת מקריב קורבן יחיד, הקורבן הזה יהיה כשר. אז כל שכן כשהכהן טמא שרץ ומקריב קורבן יחיד, הקורבן צריך להיות כשר. זה שואל את הגמרא. אי הכי, טמא שרץ נמי להיתי בקל וחומר מטמא מת. שגם אם הכהן טמא שרץ, אם הוא יקריב קורבן, הקורבן יהיה כשר, ונלמד את זה מקל וחומר מטמא מת. והגמרא מיד מפרטת מה הקל וחומר, ומה טמא מת שטעון הזעה שלישי ושביעי מרצה, מה טמא מת שהטומאה שלו חמורה, שהרי הוא צריך הזיה שלישי ושביעי. ובכל זאת, אם כהן תמי מת, הקריב קורבן. הקורבן הזה יהיה כשר בדיעבד, אפילו קורבן יחיד. אז אם ככה תמי שרץ, שאינו טעון הזעת שלישי ושביעי, אינו דין שמרצה. עם תמי שרץ, שהתומה שלו הרבה פחות חמורה, שהוא הרי לא צריך הזעה של שלישי ושביעי, ולחילו כל שכן, שהקורבן שלו יהיה כשר בדיעבד. אז אם כן, למה אתה אומר שרק בתמי מת הקורבן כשר, ובתמי שרץ הקורבן יהיה פסול? מתרצת הגמרא. מתרצת הגמרא, לא. כסברי זקני דרום, מחפרים כמתכפרים. מחפרים הכוונה לכהנים שמחפרים עם הקורבן, מתכפרים הכוונה לבעלים של הקורבן שמתכפרים על ידי הקורבן, מקישים בין הכהנים לבעלים. איך הולך ההיקש? מסבירים זקני דרום, מה מתכפרים תמי מת אין, תמי שרץ לא, כמו שהבעלים רק תמי מת ולא תמי שרץ, הבעלים הרי תמי מת מותר להם להקריב קורבן במועדו. אם נאמר, כשיש פה מצב כזה שקורבן ציבור, ויש כאן בעלים שהם תמאי מת, מותר ללכת ולהקריב את הקורבן ציבור, אפילו שהבעלים הם תמאי מת, כי תומה הותרה בציבור, תומת מת הותרה בציבור. ברגע שכל עם ישראל השתתפו, נאמר, באיזו הלוויה ענקית, המונית, ובסופו של דבר כולם התמאו במת, מותר באותה השנה להקריב קורבן פסח אפילו בתומעה. אבל מה קורה עם הציבור תמאים תמאי שרת? אי אפשר להקריב קורבן בתומעה, אפילו לא קורבן ציבור, אם הציבור הם תמאי שרת. אז כמו שהמתכפרים רק בתומת מת, אז זה נדחה. התומעה ואי אפשר להקריב בציבור אפילו בתומעה, אבל לעומת זאת תמאי שרת אי אפשר. אז אם כן, אותו דבר גם המחפרים. מה הפירוש? אף מחפרים תמי מת אין, תמי שרץ לא. גם הכהן שמקריב בבית המקדש, אם הוא תמי מת, אז הקורבן בדיעבד יהיה רצוי אפילו אם יקריב קורבן יחיד. אבל אם הכהן הוא תמי שרץ, אז בדיעבד אם הוא יקריב קורבן יחיד, הקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא, מייקה סברי, מה סוברים זקני דרום לגבי תמי שרץ שנמצא עכשיו בערב פסח והוא רוצה להקריב קורבן? עכשיו, אם קצת ניכנס למציאות של תמי שרץ. עומד פה אדם ונאמר הלך לבית הכנסת בי"ד בניסן, ובאמצע הדרך היה נראה לו שהוא מצא איזה שטר של 100 דולר. הלך התכופף, הרים את השטר, בסוף מה התברר? כשהוא נגע שם ברצפה, בטעות הוא נגע באיזשהו שרץ, אחד מהשמונה שרצים, הם מתים, נטמע בשרץ. איי, מה עכשיו עושים? קורבן פסח היום, אני כבר לא יכול להקריב, כי הרי הוא נטמע בתומת שרץ. כמה זמן הוא יהיה טמא בתומת שרץ הזאת? יום אחד. הרגע, אז בערב אני כבר יהיה טהור, נו אז מה? אז חבל, מה? למה שאני לא יכול להקריב קורבן? הרי מה הבעיה? נשלח את הבן שלי עם הכבש, והוא יקריב בשבילי את הקורבן, בערב אני כבר יהיה טהור, נאכל ביחד עם כל המשפחה. אז יש בזה שתי דעות, האם באמת אפשר או אי אפשר. אז שואלת, אומרת הגמרא, מייקה סברי, מה סוברים זקני דרום? האם הוא יכול להקריב עכשיו קורבן על ידי שהוא ישלח מישהו שיקריב בשבילו ובערב הוא יאכל את הקורבן ביחד עם כולם, או שאי אפשר? מייקה סברי, מה הם סוברים זקני דרום? איקה סברי, אין שוחטים וזורקין על תמי שרץ, שנכון שהיום בערב תהיה טהור, הכל טוב ויפה, אבל תמי שרץ אי אפשר לשחוט בשבילו קורבן. אם אתה בעצמך לא יכול להיכנס לבית המקדש, אז אי אפשר להקריב בשבילך שם הקורבנות. אין שוחטים וזורקים על תמי שרץ. אם ככה סוברים זקני דרום, אז אם כן, נשאלת השאלה, עמי לא עבדי ציבור בתומעה? אז בסדר, אם זה בן אדם אחד שרצה להרים 100 דולר ובסוף נטמע בשרץ, כן? אז הוא לא יקריב באותה שנה קורבן פסח, בסדר. אבל מה קורה אם כל עם ישראל נטמעו בשרץ? זה קשה קצת להסביר איזה מקרה יכול להיות דבר כזה, כן? אבל אולי ירד גשם של שרצים מתים, לא יודע מה. אבל כל עם ישראל, רוב עם ישראל נטמעו בשרץ, אז צריך להיות כזאת הלכה שאי אפשר להקריב קורבן פסח גם בתומעה. למה? הכלל אומר כלל כזה. כל שביחיד נדחה, ציבור עבדה בתומעה. ברגע שאם אני יחיד ונטמאתי נאמר בתומעת שרץ, אז אני כבר לא יכול להקריב קורבן ציבור? אז ברגע שזה ציבור שלם שנטמע בשרץ, התומעה נדחית מפני הציבור. אז אם תומת שרץ, אם תומת שרץ יחיד לא יכול להקריב קורבן פסח בגלל שהוא נטמא תומת שרץ, אם ככה צריך שיהיה מציאות כזאת שכשהציבור טמאים כולם בתומת שרץ, אפשר כן להקריב קורבן פסח בתומאה. אלא מה חייבים להסביר? שזה לא נכון, שיחיד יכול כן להקריב קורבן ברגע שהוא יחיד, הוא יכול לשלוח מישהו שיקריב בשבילו קורבן פסח, ובערב הוא יוכל לאכול את הקורבן הזה. ביחד כי הוא הרי יהיה טהור. אומרת הגמרא, אלא כסברי, צריך לומר שזקני דרום סוברים, הם סוברים דבר כזה, אלא כסברי, זקני דרום, שוחטים וזורקים על תמי שרץ. אתה כן, תשחוט קורבן פסח, לזרוק את הדם של הקורבן, אפילו כשמדובר פה על הדם, שהוא תמי שרץ. ולכן, כיוון ששוחטים וזורקים על תמי שרץ, אז ברגע שכל הציבור תמיים מתומת שרץ, אז הכהנים, אז לא מקריבים קורבן ציבור בתומעה. מכיוון שאפשר הרי להקריב בתהרה, בכל מקרה זה הכלל, הכלל הוא שברגע שהציבור תמיים תומת שרץ, אם ביחיד הוא יכול להקריב, אז ציבור לא דוחים את התומעה. טוב, אז אם כן, זקני דרום באים פה עם הדגל, הלכה שמרימים את הדגל ואומרים דבר כזה, כשכהן תמי מת מקריב קורבן יחיד בתומעה, הקורבן הזה יהיה כשר. זה למעשה ההלכה של זקני דרום. אמר אולה, תקע לאורי שלקיש לדרומאי. תקע רש"י אומר, צעק להם קול גדול. מה אתם אומרים, זקני דרום? שאפשר להקריב קורבן יחיד אפילו אם הכהן הוא תמי מת? יש לי שאלה אדירה לשאול אתכם. וכי איזה כוח מרובה? כוח מחפרים או כוח מתכפרים? מי יותר דוחה את הטומאה? הכהנים המחפרים או הבעלים המתכפרים? הווה אומר, כוח מתכפרים. הבעלים יותר דוחים את הטומאה מאשר הכהנים. למה? כי הרי הבעלים, אם הם טמאי שרץ, אם אחד הוא טמאי שרץ, הוא שולח את הקורבן שלו לבית המקדש על ידי מי שהוא טהור, ובערב הוא יוכל לאכול מהקורבן. כי בערב תמי שרץ כבר נהיה טהור אם הוא טבל במקווה במשך היום. אז אם כן, יוצא שכשהבעלים הם תמי שרץ, מותר להם ללכת, מותר ללכת להקריב בשבילהם קורבן. אז המתכפרים בתומת שרץ הם למעשה יותר דוחים, הכוח שלהם הוא יותר חזק לדחות את התומה. הכהנים, ברגע שיש לך כהן תמי שרץ, המשנה אומרת, ואיך שהוקימו את זה זקני דרום, שאם הוא יקריב קורבן, הקורבן יהיה פסול. אז למי יש יותר כוח לדחות את הטומאה? לבעלים. כי כשהבעלים תמי שרץ ושחטו וזרקו בשבילו קורבן, הקורבן יהיה כשר. לעומת זאת, הכהן כשהוא תמי שרץ, אם הוא שחט וזרק קורבן, הקורבן יהיה פסול. אז ממשיך ריש לקיש וצועק לזקני דרום. ומה במקום שנטמאו בעלים בשרץ, שהכוח שלהם יותר חזק במתי שהבעלים יטמאו בשרץ, מה אתה רואה שהכוח שלהם יותר חזק? שמראה משלחים קורבנותיהם. הם יכולים לשלוח את הבן שלהם או את החבר שלהם, לך תקח בשבילי את הקורבן, ובערב אני אוכל מהבשר של הקורבן. כהן שנטמא בשרץ אינו מרצה. כהן שנמצא במצב כזה שהוא נטמא בשרץ, באותו יום הוא בחופש. אין עבודה בבית המקדש. אתה תמי שרץ? תלך לבית לנוח קצת, לך תעשה יום שכולו תורה. אתה לא יכול עכשיו לעבוד בבית המקדש? מצטערים. אתה תמי שרץ, אתה תפסול לנו את כל הקורבנות, זה לא עובד ככה. אבל אז למי יש יותר כוח? לבעלים, כי הבעלים אומרים תמי שרץ, לא תמי שרץ. לכו תקריבו בשבילי קורבן, נגמר הסיפור, בערב נדבר. אפשר לאכול את הקורבן. אבל אם הכהן הוא תמי שרץ, הוא לא שייך בכלל לפרשה, הוא לא יכול להקריב את הקורבן, כי הוא פוסל את כל הקורבנות. נו, אז הכוח של המתכפרים הוא מרובה מכוח המחפרים. נו, מה אתה רוצה להגיד עם זה ריש לקיש? ממשיך ריש לקיש בקול גדול ואומר, נו, אז הכוח המחפרים יותר קטן. אז אם כן, כהן, או זהו. אז מקום שנטמאו בעלים באמת, אז המסקנה היא, עוד פעם, שהכוח של המתכפרים דוחה את הטומאה יותר מאשר המחפרים. הבעלים דוחים טומאה יותר מאשר הכהן, שהם בטומאת שרץ יכולים להקריב קורבן והכהן לא. אז אם ככה בוא נמשיך את הקל וחומר. עכשיו, במקום כזה, מקום שנטמעו בעלים במת, מקום שנטמעו בעלים, טומאת מת, היה לו את הזכות לשאת את המיטה של גדול הדור. זכה. אבל הוא נטמע טומאת מת. הוא עושה מצווה גדולה, אבל כרגע הוא טמא מת. אז מה עכשיו קורה? מקום שנטמעו בעלים במת, הוא יכול עכשיו ללכת להגיד, שמה, היום י"ד ניסן בצהריים, היה לוויה של גדול הדור, השתתפתי בלוויה, ואני זכיתי גם לשאת את המיטה והכל. אני מבקש ממך, לך תקריב בשבילי קורבן פסח. בערב אני כמובן לא יכול לאכול מזה, מכיוון ששבע ימים, כל הימי החול המועד הוא יהיה עכשיו עם הכמעט, כן? יהיה עם הטומאה. יוכל לתאר את עצמו רק אחרי שבע ימים. נו, אז מה, תוכל לאכול את הקורבן פסח? לא תוכל לאכול. אז מה אני אלך להקריב בשבילך קורבן פסח? אתה לא שייך בעניין, כי הרי אתה לא יכול לאכול את זה היום בערב. אז המתכפרים פה לא דוחים את הטומאה. אז מה אתם זקני דרום רוצים להגיד? שהמכפרים כן ידחו את הטומאה? ריבונו של עולם. הרי הכוח של המתכפרים הרבה יותר גדול לדחות את הטומאה מהכוח של המכפרים, וזה אני לומד מטומאת שרץ. אז פה בטומאת מת, כשהמתכפרים הבעלים לא יכולים להקריב קורבן כשהם טמאי מת, כי הרי הם בערב לא יוכלו לאכול את הקורבן, כי הם צריכים עכשיו שבעה ימים לטהרה. אז הכהנים יוכלו להקריב קורבן יחיד בטומאת מת? ודאי ובוודאי שלא. ככה צעק ריש לקיש בקול גדול על זקני דרום. נו, מה באמת התשובה? הם הרי היו מפיבושת, כמו שאמרנו, הם היו חכמים עצומים. אז איך הם אמרו שבאמת טמאי מת, כשהכהן הוא טמאי מת, הוא יכול להקריב קורבן, אפילו יחיד בדיעבד זה יהיה כשר? אומרת הגמרא, כסברי זקני דרום, טמאי מת נמי משלח קורבנותיו. זקני דרום רוצים להפתיע אותך. הם רוצים לומר לנו דבר כזה, שגם טמאי מת בדיעבד, אם הוא שלח את הקורבן, אז הקורבן מרצה. זאת אומרת, תיקח את אותו אחד עם, בדוגמה שלקחנו, הוא נשא את המיטה של גדול הדור בי"ד ניסן, והוא אומר, לכו תקריבו בשבילי את הקורבן פסח, ובערב תאכלו את הקורבן, אבל אני רוצה גם להיות חלק מהקורבן פסח. אמרו לו, רגע, אבל אבא, אתה תמה, מה, איך עכשיו אתה תהיה חלק מהקורבן? אמר, תשלחו את הקורבן, תגידו לכהן כשהוא שוחט וכל עבודות הקורבן, כל עבודות הקורבן, לא, כשהוא שוחט לא. אמרנו, שחיטה פוסלת כששוחטים את זה לשם שלא לאוכלים. אתה יודע מה? לא בשחיטה, בסדר. עבודת הקבלה, הולכה, הזריקה, הכל בשבילי גם. תכניסו אותי לעניין, אני רוצה גם כן שהקורבן יהיה לשמי. תגידו לכהנים שם שיסגרו את אבא שלכם גם בשעת הקורבן, שאתם שוחטים את זה, השחיטה לא, שאר העבודות יהיה לשמי גם. בסדר גמור, אבא, מה שאתה אומר, כבד את אביך ואת אמך. מה שאמרת, קדוש. הולכים, לא שואלים שאלות את הרב. אם היו שואלים את הרב, הרב היה אומר, מה בשביל אבא, מה דברים? הוא טמא מת, כרגע שבוע הוא לא יכול להקריב שום קורבן, פסח שני בעזרת השם נדבר איתו. אז הוא יוכל להקריב קורבן אם הוא יהיה טהור. אבל לא שאלו אף אחד, נכנסו, אמרו לכהן, לשם אבא גם, והכל, הכל, הקורבן ברוך השם, עלה לריח ניחוח להשם. אחרי פסח, הרב ישב בחול המועד, לא ניתנו מועדים אלא שיעסקו בהם בתורה, שמע הלכה, הרב אומר שאם האדם הוא טמא מת, לא יכול להקריב קורבן פסח, אבל אני, מה הבעיה? אני לא יוכל, רק ישחיתו את זה לשמי. לא, אתה לא יכול, אין שוחטים קורבן על טמאי מת, אין דבר כזה. רגע, אבל שחטו בשבילי קורבן, האם אני יצאתי ידי חובה? סוברים זקני דרום? כן. פסח שני כבר לא תצטרך להקריב, כי טמאי מת משלח קורבן טוב. רגע, אבל לא אכלתי מהקורבן פסח. אכילת פסחים לא מעכבת לפי שיטת זקני דרום. זהו, אתה מבחינתך את הקורבן פסח שלך יצאת, למה? הכהן כיוון גם כן עליך בזמן השחיטה? לא בזמן השחיטה, בשעת העבודות, אז אתה אם כן, הקורבן הזה הוא בסדר בשבילך. אז השאלה נופלת, מה אתה אומר? אם במקום שכוח המתכפרים, בטומאת שרץ, שמתכפרים יכולים לשלוח את קורבנותיהם, בכל זאת כהן לא יכול, אז טומאת מת שהבעלים לא יכולים לשלוח את קורבנותיהם, ובכל זאת אתה רוצה להגיד שאז כהן כן יכול להקריב בשביל הטמאי מת, ודאי שלא עליה לדעת אם הכהן טמאי מת שיכול להקריב וכולי, כמו שהסברנו, הכל נפל, כי לפי דעת זקני דרום גם טמאי מת, הכוח שלו אותו דבר, הכוח של המתכפרים בטמאי מת הוא גם מאוד חזק, שהם יכולים לשלוח את קורבנותיהם, והקורבן שלהם יעלה לרצון, והם יהיו פטורים להביא קורבן פסח שני. שואלת הגמרא, רגע, 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 מה, אפשר לפי דעת זקני דרום, תמי מת, כשהוא יחיד את תמי מת, להקריב קורבן בפסח ראשון? רגע, יש פסוק שתמי מת נדחה לפסח שני, הפסוק אומר ככה, והכתיב איש איש כי יהיה תמה, ועשה פסח מתי? לא בחודש הראשון, לא בפסח הרגיל, אלא בחודש השני, בחודש אייר. זה המושג הידוע של פסח שני. על מי זה מדובר? על אחד שהיה תמי מת. אז מה זקני דרום באים ואומרים שאפשר להקריב קורבן פסח על תמי מת יחיד? אומרת הגמרא, על מה פסח שני? זה מדובר למצווה. ודאי שלכתחילה התמי מת לא מקריב בפסח ראשון. ודאי שהוא יקריב בפסח שני. אבל הוא יקריב בפסח ראשון. בדיעבד, זה כשר או לא? סוברים זקני דרום שזה כשר. שואלת הגמרא שאלה נוספת. והכתיב איש לפי אוכלו. התמי מת יכול לאכול קורבן פסח? הוא לא יכול. אז איך הוא שייך בכל העניין הזה של קורבן פסח? הוא לא שייך. אומרת הגמרא גם זה, נו, זה למצווה. זה... כל העניין הזה שחייבים שהבן אדם יוכל לאכול מהקורבן פסח, זה לכתחילה, תשמע, אתה בא לשאול אותי, הבן אדם תמי מת, רוצה עכשיו להקריב קורבן פסח בי"ד ניסן? בבקשה, חכה חודש, ואז תקריב בפסח שני ביחד עם כל אלה שלא רצו להיגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל. אבל מצווה מן המובחר, אל תקריב עכשיו. הקרבת כבר? טוב, בדיעבד זה קשר. וזה מה שאומרים זקני דרום, שמשלחים קורבנותיהם, כמובן בדיעבד זה יהיה קשר. שואלת הגמרא, רגע, מה זה רק למצווה? ולעקובי לא, בדיעבד, אם הקריבו קורבן פסח לתמי מת, וכי זה לא מעכב, והקורבן פסח לא יהיה פסול? והתניה, הרי הברייתא אומרת ככה, במכסת נפשות, מכסה זה מלשון מניין, במכסת נפשות, מה לומדים מזה? מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו. פסח אי אפשר לשחוט אותו לכל מיני אנשים שלא קשורים פה לרשימה שנרשמו מראש לקורבן פסח הזה, לחבורה של הקורבן פסח הזה. אם הכהן שוחט את הקורבן פסח ואומר אני שוחט את הקורבן לעוד כמה אנשים ששמתי לב שהם לא מסודרים, שכבר היו גם על הקורבן הזה, אי אפשר לשחוט לשם מישהו שהוא לא ממנויו של הקורבן. שחטו שלא למנויו, הוא כן שחט את הקורבן פסח בשביל מישהו שהוא לא מהמנויים של הקורבן, יכול יהיה כעובר על המצווה וכשר. היית אומר, אתה יודע מה? לא בסדר מה שעשית, רבי כהן. היית צריך כן לכוון רק למנויו, אבל כבר עשית עבר, כשר. לא, 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 זה לא כשר, אדוני. כמה שאתה כהן, הכל בסדר, מכבדים אותך, אבל הקורבן הזה לא יהיה כשר. התלמוד לומר תחוסו, חוץ מזה שכתוב, איך שזה היה כתוב שם, במכסת נפשות, כתוב גם תחוסו. זאת אומרת, הכתוב כותב פעמיים. לא הבנת פעם ראשונה שזה צריך להיות דווקא למנויו? אני אומר לך עוד הפעם, תחוסו. ויש לנו כלל, הכתוב שנה עליו לעכב. זאת אומרת, למה הפסוק אומר פעמיים דבר שאתה יכול לכתוב אותו פעם אחת? כי התורה רוצה להגיד חותמת. זה ככה ואין להחליף. זה מעכב. אז אם כן, אתה רואה שאם שוחטים קורבן פסח שלא למנויו, הקורבן יהיה לגמרי פסול. נו, אז מה קורה ברגע שלוקחים קורבן פסח ושוחטים אותו שלא למנויו, הקורבן יהיה פסול? אבל מה הקשר? מי דיבר פה עכשיו על מנויו? אנחנו מדברים עכשיו על תמי מת. מה נכנסו פה עכשיו האלה שנרשמו לקורבן פסח או לא נרשמו לקורבן פסח? אומרת הגמרא, נו, זה התורה שלנו. יתקש אוכלים למנויים, פילי פלאים. הרי יתקש אוכלים למנויים, יש עקש בין אלה שיכולים לאכול את הקורבן פסח, הם אלה שתאורים. הם אלה שהם עשו ברית מילה, הם אלה שיש להם אפשרות לאכול כזית מצד הכוח שלהם, כזית בשר. הם אלה שבשבילהם צריך להקריב את הקורבן פסח, אוכלים, הקישו אותם וחיברו ביניהם לבין המנויים. מה שאנחנו רואים לגבי שכששוחטים קורבן פסח שלא למנויה והקורבן יהיה פסול, אם שחטו קורבן פסח למישהו שהוא לא יכול לאכול את הקורבן פסח, הקורבן גם יהיה פסול. אז כאן, כשיש אחד תמי מת, הוא יכול לאכול קורבן פסח בליל סדר השנה, הוא לא יכול לאכול, כבר יתאמה למשך שבוע. הוא לא יכול לאכול את הקורבן פסח עכשיו, אז אם כן יהיה אפשר לשחוט בשבילו, ואם שחטו בשבילו, הקורבן יהיה לגמרי פסול. נו, אז אם כן, יוצא שכששחטו קורבן פסח לשם אדם שהוא תמי מת, שחטו קורבן פסח לשם אדם שהוא תמי מת, הקורבן פסח יהיה פסול. וחוזרת הקושייה העצומה ששאלנו לפני כן. הרי הרי מי יש לו כוח יותר חזק? הבעלים או הכהן? המתכפרים או המחפרים? המתכפרים, כי הרי תמי שרץ יכול לשלוח את הקורבן שלו ויוכל את הקורבן פסח בערב. לעומת עוד כהן, תמי שרץ לא יכול להקריב קורבן באותו יום. נו, אז אם כן, בקורבן פסח, בתמי מת, כשהמתכפרים לא יכולים להקריב קורבן, ובדיעבד אם הם יקריבו זה יהיה פסול, ולעיכוב זה גם כן יהיה פסול, כי הרי הקישו את האוכלים למנויים, והכתוב שנה עליהם לעכב, ויוצא שאם שחטו קורבן פסח לשם אחד שהוא תמי מת, הקורבן פסח פסול לגמרי, אז כל שכן כשהכהן המחפר תמי מת, והוא שוחט קורבן פסח לשם, הוא שוחט קורבן פסח של יחיד, שוחט קורבן יחיד, לא קורבן פסח, שוחט קורבן יחיד, אז הקורבן ודאי צריך להיות פסול. נו, אז כל המהלך של זקני דרום, הדגל הגדול שדוגלים פה זקני דרום, שכהן ששחט קורבן יחיד, כשהכהן תמי מת, הקורבן בדיעבד כשר, הכל המהלך הזה נופל. אומרת הגמרא, בסדר, אבל אל תסחף כל כך. מאיפה הכל התחיל? מזה שאנחנו אומרים שזה מעכב, כשהבעלים הוא תמי מת, ושחטו בשבילו את הקורבן, הקורבן יהיה פסול, כששוחטים לשם מישהו שהוא לא אוכליו, אז הקישו אוכלים למנויים, זקני דרום, לא מקשי, אין להם את ההקש הזה, בין אוכלים למנויים. נו אז מה, כל מה שהלכת רחוק, אתה תחזור חזרה אחורה, מה פתאום? לא הקשנו אוכלים למנויים, ואם כן, אם שוחטים קורבן פסח, לשם אחד שהוא תמי מת, אז הקורבן הזה לא ייפסל. נו, אז אם הוא לא ייפסל, יוצא שאיזה כוח מרובה? כוח המתכפרים. ובאמת בתומת מת, בכוח המתכפרים אנחנו רואים שהקורבן יהיה כשר בדיעבד. אם תמי מת שלח את הקורבן שלו, אז גם כהן יכול בדיעבד, אם הוא שחט קורבן, כשהכהן הוא תמי מת, הקורבן יהיה כשר גם כשזה קורבן יחיד. וזה יפה מאוד. אבל על כל פנים, שאלת השאלה, בסדר, זקני דרום, הכל טוב ויפה, באמת אתם חכמים מחוכמים, מפיבושת, פילי פליים. אבל גם בלי זה שאתם מקישים בין אוכלים למנויים, עדיין יש פה קושייה עצומה. את אותה קושייה ששאל ריש לקיש, את אותה קושייה ששאל ריש לקיש על זקני דרום, עכשיו זה קם בעוצמה אדירה, שאיש לא יכול לעמוד מול העוצמה הזאת. אותה קושייה בדיוק, רק בשינוי אחד קטן. אם לפני כן ריש לקיש שאל את הקושייה לגבי בדיעבד, עכשיו הוא שואל את הקושייה הזאת לגבי לכתחילה. הכל טוב ויפה, באמת, כוח התומת מת בדיעבד באמת יהיה כשר, ואתה ממש צודק, אם בעלים תמי מת שהלכו קורבן בדיעבד זה יהיה להם כשר, הכל טוב ויפה. אבל אני עכשיו רוצה לשאול אותך שואלה אדירה, ובוא נראה אם יהיה לך מה לענות על זה. לדעתי עד שאליהו הנביא יבוא לתרץ קושיות ובעיות, אתה לא תצא מהשאלה הזאת. בוא ותשמע. וכי לא מקשי נעמי, נעמי איתלו פרחה. גם אם זקני דרום לא מקישים בין אוכלים למנויים, עדיין אפשר לפרוח את כל המהלך של זקני דרום, כל הדגל הגדול שלהם שהם רוצים לומר שכהן תמי מת ששחט קורבן יחיד, הקריב קורבן יחיד, הקורבן יהיה בדיעבד כשר, זה הולך ליפול עכשיו. למה? ומה במקום שנטמעו בעלים בשרץ, שמשלחים קורבנתיהם לכתחילה? זה המילה הכי חזקה פה. כי כל המילים האחרות כבר למדנו אותם בקל וחומר הראשון שריש לקיש צעק, תקלו ריש לקיש לדרומאי, הכל היה כתוב שם. פה אבל למעשה מוסיפים מילה אחת, לכתחילה, וזה מפיל את כל הבניין. ומה במקום שנטמעו בעלים בשרץ? מה במקום שהבעלים נטמעו טומאת שרץ? רגע, הלכת לקחת את $100, נגעת בטעות בשרץ, מה שווה יותר? תשאיר את $100, תהיה טהור! זה שווה רבבי רבבו דולרים, אתה תוכל להקריב קורבן פסח, פלאי פלאים. לא, הלך לקח את הכסף. נטמע בשרץ שם שהיה ביחד עם התומת, כן. בכל אופן, הלך ונטמע שרץ. עכשיו רוצה להקריב קורבן פסח, אומרים לו, עבר שאתה תמה, מה יהיה? אומר, מה הבעיה? הבן ילך להקריב בשבילי בלרב, כבר ניפגש, אני אהיה את האור עד אז, בזאת השם. אפשר או אי אפשר? אפשר לכתחילה. לך לרב, הרב יגיד לך, התפיחת שכם ייתן לך, בטח, רוץ, תשלח את הבן שלך שיקריב שלך קורבן פסח ותעשה לעצמך את כל העניינים של הטהרה, בערב תשב ליל הסדר בראש השולחן ותספר סיפור יציאת מצרים. פילי פליים, מה השאלה בכלל? וזה לכתחילה. אם כן, בכל זאת, כהן שנטמא בשרץ אינו מרצה. אבל אם הכהן נטמא בשרץ, אם יש פה כהן שהיום ביום י"ד בניסן, היום הגדול של הכהנים, שכולם באים ואומרים הלל, שלוש קבוצות, באים לבית המקדש, אומרים את כל ההלל בשירה ובזמרה, נכנסים עם ישראל לבית המקדש. היום הגדול של בית המקדש, הכהן נטמא בשרץ. אומרים לו, לך הביתה, אתה בחופש היום. אין לך מה להיכנס לבית המקדש, כהן שנטמא בשרץ. אין לו היום מה לעשות בבית המקדש. אינו מרצה. אז איזה כוח יותר גדול? המחפרים או המתכפרים? או-הו, המתכפרים. המתכפרים לך תחילה יכולים ללכת ולהקריב קורבן כשם טמאי שרץ. והמחפרים? גם בדיעבד לא. הקורבן פסול, לך הביתה, אתה בחופש היום. את הטמאי שרץ, הרבי כהן, אין לך מה להיכנס לבית המקדש. נו. אז אם כן, עכשיו נלך לטומאת מת. מקום שנטמאו בעלים באמת, שאין משלחין קורבנותיהם לכתחילה. פה גם כן מוסיפים את המילה לכתחילה. בדיעבד? או, זה כבר עניין אחר, אתה צודק. לא מקישים מנויים לאוכלים, אתה צודק, בסדר, בדיעבד, תמי מת ששלח את קורבנותיו, אתה טוען שזה באמת יהיה בדיעבד כשר. אבל לך תחילה, כשהוא מגיע לרב, הוא אומר, כבוד הרב, הייתי בהלוויה היום, אני לא מתחרט, לא מתחרט. זכיתי ברוך השם למצווה אחת מהמצוות הגדולות, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ברוך השם, זכינו, מה עכשיו עם קורבן פסח, כבוד הרב? אומר לו, הרב, תחכה לפסח שני. העיקר ביהדות זה סבלנות. סבלנות, להחזיק, תחכה קצת, לא יקרה שום דבר. חודש אחד, ואז יהיה לך את החג הגדול של כל אלה שלא רצו להיגרם להקריב את קורבן השם. התשוקה האדירה שלהם להיות חלק מקורבן השם במועדו בתוך בני ישראל יצרה לנו את החג הגדול של פסח שני. נו, אז אם כן, אתה תלך תחכה לפסח שני. אבל אם אחד לא הלך לשאול את הרב, הוא החכם הגדול, כל דבר הוא יודע, הלך, הקריב את הקורבן פסח. בסדר, בדיעבד זה קשר, נכון. אבל לכתחילה? לא. אז נו, מי יותר גדול? טומאת שרץ. כי טומאת שרץ לכתחילה יכול ללכת להקריב בטומאה כשהבעלים טמאים. אז אם כן, מקום שכשהבעלים לכתחילה לא יכול להקריב קורבן פסח כשהוא טמא. או על כל פנים, לא משנה איזה קורבן, יחיד לא יכול להקריב קורבן כשהוא טמא. כהן שנטמא באמת אינו דין שאינו מרצה? נו, אז ודאי ובוודאי שכשהכהן נטמא באמת, ודאי שהוא לא מרצה והוא הולך גם לחופש. אם כשכהן נהיה טמא שרץ הוא הולך לחופש, למרות כשהבעלים נטמאו בשרץ הם שולחים לכתחילה את הקורבנות שלהם לבית המקדש, אז כשהבעלים יכולים רק בדיעבד לשלוח את הקורבנות שלהם לבית המקדש, כל שכן שהכהן צריך להיות בחופש כשזה טמא מת. אז כל הדגל הגדול של זקני דרום, שהם רצו לומר שהכהן בדיעבד הקריב קורבן יחיד כשהוא היה טמא מת, הקורבן בדיעבד יהיה כשר? הכל נופל, הכל נופל. אומרת הגמרא, תיקו. יש כזאת גרסה, אמנם בגמרא הרגילה זה לא כתוב, אבל מביאים פה גרסה שהשאלה הזאת נשארה בתיקו. או בקשיה על כל פנים, קשיה. אבל כמובן, דברי זקני דרום נשארו עומדים, זה דעתם, אבל הקושייה אשר יש לקישה, לקושייה שנשארת חזקה. עכשיו באים ושואלים פה שאלה. מי טבעי? היה פה שואלת שאלה. מפני שאמרו, נזיר ועושה פסח, עציץ מרצה על תומת דם, ואין עציץ מרצה על תומת הגוף. דובר פה על שתי קורבנות, קורבן נזיר, נזיר זה יהודי שיום אחד קיבל על עצמו, שרוצה לפרוש קצת מכל מיני הנאות של העולם הזה. עכשיו, זה לא מדובר פה על נזירות, מה שמכירים בעמים אחרים, נזיר של עם ישראל זה סך הכל שלושה דברים, לא מתעמל למתים, דבר שני, לא שותה יין, לא נוגע בשום דבר ש... מענבים, שנוצר מענבים. ודבר שלישי שנזיר מקבל על עצמו זה לא להסתפר. זה שלושה דברים של נזיר. זה שלושה דברים האלה בלבד. כשמסיים הנזיר את כל הימי הנזירות, הוא נאמר קיבל על עצמו סתם נזירות, אם זה 30 יום, 29 יום, שתי דעות, הוא בא ומקריב את הקורבנות נזירות. זה נזיר. עכשיו, יש עוד אחד, זה עושה פסח, וכולם מכירים. כל יהודי בא ומקריב קורבן פסח בי"ד בניסן. שתי הקורבנות האלה, המשנה אומרת, נזיר ועושה פסח, עציץ מרצה. הרי הכהן גדול היה לובש 8 בגדי כהונה. וזה לא סתם בגדים. כל בגד של הכהן גדול היה לו השפעה על כל עם ישראל בארץ ובתפוצות ישראל. בכל מקום בעולם. כשהכהן היה לובש את 8 בגדים, הוא היה מחפר על כל עם ישראל. וכל אחד מהשמונה בגדים היה מחפר על משהו אחר. והציץ שהכהן היה לובש על המצח, שהיה כתוב על זה קודש להשם, זה היה מחפר על טומאת מקדש וקודשיו. זה הרבה מאוד הלכות, בדיוק איזה סוגי דברים זה מחפר. אבל אחד מהדברים שזה מחפר, זה על מקרה שאנחנו מדברים עליו. עושה פסח, נזיר ועושה פסח, הציץ מרצה. מה קרה לקורבן שהציץ צריך ככה לרצות עליו? איזשהו פסול מסוים והציץ מרצה את הפסול הזה ומכשיר אותו? אז המשנה ממשיכה. על טומאת דם, ברגע שהלכו והקריבו קורבן פסח, הלכו והקריבו קורבן נזיר, ובאמצע ההקרבה, באיזשהו דרך, זה לא מובן איך זה קרה דבר כזה, בית מקדש זה מקום סטרילי של טהרה, אין שם טומאה בדרך כלל, אבל הדם, דם הקורבן נטמא. וזרקו כבר את הדם לפני כן. לא, הדם נטמא. וזרקו את הדם בטומאה, ואחר כך התברר שהדם היה טמא, מה עשיתם? הציץ מרצה. ובדיעבד הקורבן כשר, זאת אומרת, אמנם, אם היו מחזיקים דם ויודעים שזה טמא, שואלים, תגיד, אפשר ללכת לעשות זריקת הדם עכשיו? אז ודאי שאסור לעשות זריקת הדם אם הדם הוא טמא. אבל ברגע שיש דם טמא, אבל לא יודעים שהוא טמא, או שיודעים, אבל זרקו כבר את הדם, בדיעבד, הציץ מרצה. אבל יש, לא כל דבר של קורבן פסח הציץ מרצה, אבל אין הציץ מרצה על טומאת הגוף. אבל לא ברור פה מה משנה מתכוונת, מה זה נקרא טומאת הגוף. עכשיו הגמרא תבהר. במאי, איזה סוג טומאה קודם כל מדובר פה? יש הרי כמה סוגי טומאות. אי למה בטומאת שרץ? שמה? שנטמא דם בטומאת שרץ, הציץ מרצה, נטמא הגוף בטומאת שרץ, הציץ לא מרצה. רגע, בוא נבין הלאה. מה פירוש טומאת הגוף? האמרת שוחטים וזורקים על טומאת שרץ. רגע, מי זה טומאת הגוף? הבעלים. רגע, למה אתה אומר הבעלים? למה אני אומר הבעלים? בוא פה קצת נחשוב. למה המשנה לוקחת דווקא שתי קורבנות, קורבן פסח וקורבנות של נזיר? למה? מה רע בקורבן שלמים? קורבן חטאת? קורבן עוד תודה? למה דווקא קורבן פסח וקורבן נזיר? מה המחנה המשותף בקורבן פסח וקורבן נזיר? מה באמת המחנה המשותף ביניהם? דבר אחד, שברגע שהבעלים נטמא, הלך על הקורבן. למה? קורבן פסח. קרבת את הקורבן והבעלים נטמאו. אפשר עכשיו ללכת להקריב את... הבעלים יוכלו לאכול מהקורבן הזה? לא יוכלו לאכול. למה? כי הרי הוא לא יכול לאכול את זה בטומאה. כן? אי אפשר הרי לאכול בטומאה. אי אפשר לאכול הרי קורבן פסח בטומאה. ואם כן, האכילה מעכבת בקורבן פסח. החלק ממש מרכזי בקורבן זה שיושבים כל המשפחה ביחד, ליל הסדר, אוכלים את הקורבן פסח ומספרים סיפור יציאת מצרים. פסח זה שאנו אוכלים על שומה, על שפסח השם אלוקינו וכולי. אז קורבן פסח זה חלק מהדבר העיקרי פה זה לאכילה, לשם אוכלים. ברגע שהבעלים טמאים, אז קורבן פסח, אתה לא יכול להקריב אותו. עכשיו, מה עוד? נזיר. מה קורה כשהבעלים, נזיר, כשבעל הקורבן נטמא? התורה אומרת דבר. ברגע שהנזיר כבר... מנה את כל 30 ימי נזירותו, נאמר. וביום האחרון הוא נטמא. הימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו. מתחילה תתחיל למנות את ימי הנזירות. אין מה להגיד בכלל שהקורבן שהבאת, אין לך מה להקריב אותו עכשיו. מכיוון שצריך עכשיו עוד להביא, קודם כל צריך למנות את ימי הנזירות, וצריך להביא קורבנות של נזירות טומאה, ורק אחר כך, זאת אומרת קודם נזירות טומאה, אחרי זה ימי נזירות חדשים, ורק אחר כך אפשר להקריב שוב פעם קורבן נזיר טהור. אז ברגע שנזיר נטמא, נופל כל העניין של הקורבן. זאת אומרת, כל המושג של טומאה בבעלים, זה רק תופס בקורבן פסח ובקורבן נזיר, כי אצל שתיהם יש השלכה ישירה לזה שהבעלים נטמאו. קורבן פסח כי הם לא יכולים לאכול את הקורבן, וקורבן נזיר כי נפלו הימים של נזירותו וכבר אין מה לעשות עם הקורבן. אז מדובר פה, זה שהמשנה דיברה על טומאת קורבן פסח וקורבן נזיר, סימן שזה טומאת הגוף, לא טומאת הבעלים. טומאת הבעלים ולא טומאת הכהנים. הבעלים נטמאו, זה הכוונה טומאת הגוף, ולא הכהנים נטמאו. נטמאו הבעלים בטומאת שרץ. ועל זה כתוב שהציץ לא מרצה על טומאת שרץ. הרי זה לא יכול להיות. ההמרת שוחטים וזורקים על תמש, על טומאת שרץ. מה אתה אומר? שברגע שהבעלים נטמאו בטומאת שרץ, אז הציץ לא מרצה על הקורבנות שלהם? הרי אנחנו אומרים שלכתחילה מותר להקריב קורבן בטומאת שרץ. אפילו בקורבן נזיר לא צריך לדבר בכלל. ודאי שקורבן נזיר אפשר להקריב אם הנזיר נטמא בשרץ. כי הרי כל המושג שנזיר, אומרים שאם טמא נזרו, הימים הראשונים יפלו, זה רק טומאת מת. הרי מה אמרנו? איזה שלושה דברים נזיר מקבל על עצמו? אחד, לא להיטמא למתים, למתים, לא לשרץ, למתים. שתיים, לא לאכול כל מה שיוצא מגפן היין. שלוש, לא להתגלח, לא להסתפר. אבל אם הוא נטמא לשרץ, בסדר, זה לא קשור פה לנזירות. הוא יכול להמשיך את שאר הקורבנות, נזירות טהרה, זה לא פוסל את הקורבן. אז אם כן, בשרץ נזיר לא צריך ריצוי ציץ בכלל. זה אפשר להמשיך להקריב את הקורבנות לכתחילה בלי ציץ, בלי ריצוי של ציץ. אז מה תגיד, קורבן פסח? הרי קורבן פסח, בין אדם שטמא שרץ, יכול לשלוח עם הילדים או עם מי שרק הוא מסתדר לו, לשלוח את הקורבן לבית המקדש ואפשר להקריב את זה לשמו. ובלילה הוא יוכל לאכול מהקורבן. אז זה לא יכול להיות שמדובר פה בטומאת שרץ, שעל זה כתוב שהציץ מרצה. אלא, על מי זה כן מדובר? טומאת מת. מדובר פה שהנזיר או המקריב קורבן פסח נטמא טומאת מת. וקטני, אין הציץ מרצה. כתוב כאן שהציץ לא מרצה. זאת אומרת, הקורבן פסול ברגע שהנזיר והעושה פסח נטמאו במת, והם שחו את הקורבנות שלהם. על מה נטמאו בעלים באמת, אין משלחים קורבנותיהם. אז רואים מכאן שברגע שהבעלים נטמאו באמת, הם לא יכולים לשלוח את הקורבן שלהם. נו, אז אם כן, קשה על דעת זקני דרום. מה אומרים זקני דרום? שטומאת מת, בדיעבד אם שחו את הקורבנות שלהם, הקורבן יהיה כשר? הרי כאן כתוב שהציץ לא מרצה. ברגע שיש פה בעלים שנטמאו באמת, והקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא, לא. אידי יטמאו בעלים באמת, החנמי. אם נטמאו הבעלים באמת, אז באמת בדיעבד זה יהיה כשר, הקורבן. אלא, אחא במאי עסקינן, כגון שנטמא כהן בשרץ. מדובר פה שהכהן נטמא בטומאת שרץ. טומאת הגוף לא הכוונה טומאת הגוף של הבעלים, אלא הכוונה לטומאת הגוף של הכהן. נטמא הכהן בשרץ. ועל זה כתוב שברגע שהכהן טמא טומאת שרץ, הציץ לא מרצה, הקורבן יהיה פסול לגמרי. אז אם ככה תשאל, אם מדובר פה שהכהן נטמא בשרץ, אז למה באמת מדברים פה רק על קורבן נזיר וקורבן פסח? לא, זה לא בגלל העניין פה של הטומאה, מה שמדברים ברישה. מביאים פה את קורבן נזיר וקורבן פסח בגלל ההמשך של המשנה. תכף נראה את ההמשך לעניין טומאת התהום. שואלת הגמרא, מה, מדובר פה שנטמא כהן בשרץ? אי הכי, אי מה סיפה? אז אם ככה תסביר לי מה כתוב בהמשך של אותה המשנה. הרי אותה, הסוף של המשנה צריך להיות מתאים למה שכתוב בתחילת המשנה. נטמא טומאת התהום, הציץ מרצה. נטמא טומאת התהום, הציץ מרצה. מה זה טומאת התהום? טומאת ספק. למשל, אדם עובר ברחוב, כשהוא סיים לעבור, איזושהי סיבה, הגיעו לשם אנשים, נאמר, באמצע שהוא עבר, פתאום נפל לו מהכיס, נפל לו יעלום. נפל לו יעלום על הרצפה, ואז הוא מסתכל, הוא רואה שהוא בדיוק עלה עכשיו על איזשהו ערימה של סלעים, מפולת. וואי, יעלום יקר. ישר הוא מרים טלפון לחברה שיבואו לפנות פה את כל ההריסות, היעלום הזה יקר מאוד. מפנים את ההריסות, ואז מתברר שמתחת להריסות מה יש? לא להזדעזע, לא להצטמרר, יש שם קבור מת. עכשיו ניכר שאף אחד לא ידע מזה אף פעם, הוא פשוט נקבר כנראה בין ההריסות. זו טומאה שלא ידע ממנה אף אחד בכל העולם שיש פה בכלל כזה קבר, מעולם. והוא לא ידע, הוא לא ידע מזה שיש פה את הטומאת מת הזה, והוא עבר. אז ההלכה היא שברגע שזה טומאת התהום, אז הקורבן יהיה כשר. הציץ יהיה מרצה, הציץ מרצה. זאת אומרת, ברגע שההוא עבר, הקריב כבר את הקורבן, אחר כך התברר שמתחת להריסות, הוא כבר כנראה המשיך, ובינתיים חפרו את ההריסות, ואחרי שהוא גמר לשחוט את הקורבן פסח, התברר שהוא אולי עבר מעל אותו מת. אבל גם אם הוא עבר מעל אותו מת, זה ספק אם הוא בכלל עבר, וגם אם כן, זה הרי טומאה שאף אחד לא ידע ממנה. זה ספק, בכלל לא ידעו שיש פה מת במקום הזה. אז זה נקרא טומאת התהום, ועל זה הציץ מרצה. טוב, מצוין. עכשיו, אז זה לא יכול להסתדר דבר כזה, כהן בשרץ. זאת אומרת, מה תגיד שנטמע כהן בשרץ? הרי דובר פה בסיפה בעניין הזה של טומאת התהום. טומאת התהום נאמר באמת, לכאורה לא בשרץ. התנא רבי חייא לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד. אז איך אתה אומר, נטמע כהן בשרץ, בסוף המשנה מדובר פה על טומאת התהום, שזה נאמר באמת? מה זה הכוונה לא נאמר טומאת התהום, אלא באמת בלבד? למיעוט מאי, מה זה בא למעט? לאו למיעוט טומאת התהום לשרץ. וכי זה לא מדובר פה שדווקא בטומאת התהום של מת, רק על זה נאמר שהציץ מרצה, אבל אם יש פה טומאת התהום של שרץ, למשל, אחד הכניס את היד שלו לתוך איזושהי גומה, לאיזשהו חור, ו... היה שם שרץ, וזה ספק אם הוא נגע בשרץ או לא. על זה לכאורה, הציץ לא מרצה אם באמת הוא כן נגע בשרץ, אז על זה לכאורה הציץ לא מרצה, כי כתוב שהציץ מרצה רק על טומאת התהום של מת. אומרת, מה לא? גם על טומאת שרץ הציץ מרצה. אז למה כתוב לא נאמרה טומאת התהום אלא באמת בלבד? למיעוטי טומאת התהום דזיבה. זה בא למעט טומאת התהום של טומאת זב. מה זה טומאת זב? שאדם ראה זיבה ש... כשהוא רואה את זה יום אחד, הוא נטמע רק ליום אחד. אם הוא ראה זיווה יומיים, אז הוא נטמע לשבעה ימים. עכשיו, מה קורה אם הוא ראה זיווה בזמן של בין השמשות? בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. זה ספק, זאת אומרת, באותו זמן יכול להיות שחלק מהבין השמשות היה יום וחלק ממנו היה לילה. זאת אומרת, יכול להיות שחצי זה יום וחצי זה לילה, אז אם ככה יומיים. זה יכול להיות שכל הבין השמשות היה למעשה רק אתמול, ויכול להיות שכל הבין השמשות היה רק מחר. אתה לא יודע איזה יום זה, כי הרי זה זמן של ספק. אתה לא יודע אם זה זמן שאתה לא יודע אם זה עדיין היום הראשון או שזה כבר יום שני. אז יש פה שלושה אפשרויות. אפשרות ראשונה שזה יום ראשון, אפשרות שנייה שזה יום שני, ואפשרות שלישית שזה חצי יום ראשון וחצי מהבין השמשות היה יום שני. מה קורה בזמן הזה? הוא ראה רק בזמן הזה שבין השמשות. יש פה ספק, האם הוא זב רק ליום אחד, בגלל שהוא ראה רק יום אחד זיווה, או שהוא תמה לשבעה ימים, כי הוא ראה יומיים אולי, כי זה ספק אולי זה יומיים. זה נקרא טומאת התהום דזיווה. ועל זה אומרת המשנה שלא ירצה הציץ. אם אדם היה תמה זב, וזה היה ספק, אולי הוא תמה גם שבעה ימים, והוא יקריב קורבן, אז הציץ לא מרצה על קורבן כזה. אבל טומאת שרץ, הציץ כן מרצה. אז אם כן, אפשר כן להסביר שהמשנה אומרת שנזיר ועושה פסח, הציץ מרצה על טומאת הגוף, מדובר שהכהן נטמע בשרץ, ועל זה הציץ מרצה. ועל זה הציץ לא מרצה. הציץ מרצה רק על טומאת דם ולא על טומאת הגוף, מדובר שהכהן נטמע טומאת שרץ. אבל כשהבעלים נטמעו, באמת, אז... הציץ כן ירצה. וכך אפשר גם להסביר, ואז אין קושייה על זקני דרום. טוב, אבל אם כן, יוצא שלפי דעת זקני דרום, על מי מדובר פה שעציץ מרצה? על מי מדובר פה שעציץ מרצה? על תומת הדם ולא על תומת הגוף, כשהכהן נטמע בשרץ. ועל מה נאמר תומת התהום? על הכהן שנטמע בשרץ. רגע, תומת התהום, ההלכה למשה מסיני אומרת שברגע שיש פה תומת התהום, אז זה טהור. בדיעבד, הקורבן יהיה כשר. אבל אם כן, הרי כל המושג של תומת התהום, זה נאמר כשהבעלים נטמע בתומת התהום. עכשיו, האם כשהכהן נטמע בתומת התהום, גם על זה נאמר ההלכה למשה מסיני שהקורבן יהיה כשר? על זה יש ספק. ספק האם זה גם מדובר על הכהן. אבל לפי התשובה של זקני דרום, שהמשנה מדברת על כהן שנטמע בשרץ, וגם על זה נאמר העניין של תומת התהום, אז יוצא שתומת התהום מרצה גם על כהן. אז אם ככה נשאל את השאלה, ולהד באי רמי בר חמה, כהן המרצה בקורבנותיהם, כהן שמרצה את הקורבנות, האם מותרה לו תומת התהום? האם גם הוא, כשהוא עבר במקום שיכול להיות שהיה שם תומעה, וזה נקרא תומת התהום, האם גם הוא למעשה הקורבנות שהוא יקריב יהיו כשרים? או לא, הותרה לו תומת התהום? אז לכאורה, לפי דעת זקני דרום, ודאי שהותרה לו, כי הם הרי מוקימים שמדובר פה שכהן נטמע בשרץ, ועל זה המשנה בהמשך אומרת שתומת התהום מציץ מרצה. טוב, תומת התהום מציץ מרצה. אז רואים שגם על הכהן המרצה, גם עליו נאמר תומת התהום שזה יהיה כשר. אומרת הגמרא, כן, אז אם כן תפשוט, תומת התהום הותרה לו, דהכה בכהן קיימינן. הרי פה אתה, לפי דעת זקני דרום, מדובר פה בכהן, ואתה רואה שהותרה לו תומת התהום. אומרת הגמרא, דרמי בר חמה ודאי פליגה. רמי בר חמה באמת חולק על זקני דרום. הוא שאל, האם תומת התהום מרצה גם על כהן? כי הוא לא סובר כמו זקני דרום. זקני דרום באמת סוברים שתומת התהום מרצה גם על כהן. אבל הוא לא יודע, הוא בספק, באמת הוא חולק על דעתם. והוא סובר שבאמת כשהבעלים טמאים, אז הציץ לא מרצה. מה שכתוב, הציץ מרצה על תומת דם, והציץ לא מרצה על תומת גוף, מדובר פה כשהבעלים טמאים. זאת אומרת, ברגע שיש פה יהודי שהלך והוא היה טמא מת, והוא הקריב קורבן פסח, אז הקורבן הזה פסול. זאת אומרת, זה לא מרצה, זה לא עולה לו, הוא לא יוצא ידי חובה עם הקורבן הזה. למה? כי הציץ לא מרצה על תומת הגוף. כי האכילה מעכבת. מה פה שאתה הקרבת קורבן פסח? כל המעלה של קורבן פסח זה שאתה תאכל את הבשר של הקורבן, אבל אתה תמי מת, אתה לא תהיה טהור היום בערב, אז אתה לא יכול להקריב קורבן פסח, והציץ גם לא ירצה. כן הלכת, הקרבת קורבן פסח, הציץ לא ירצה. ככה סוברים, ככה סובר רמי בר חמה. אצלו באמת נשאר הספק, מה יקרה לגבי כהן המרצה בקורבנותיהם? האם הותרה לו תומת התהום או לא? מכיוון שאין פה שום תשובה מהמשנה שאומרת שהציץ מרצה רק על תומת דם ולא על תומת הגוף, ותומת התהום הותרה, הוא סובר שכל המשנה שמה מדברת על הבעלים באמת ולא על הכהן. אומרת הגמרא, באמת רמי בר חמה ודאי פליגה, כמו שאמרנו, שבאמת זקני דרום חולקים על רמי בר חמה, כי רמי בר חמה באמת סובר שבעלים טמאי מת, אם הקריבו קורבן לשם בעלים טמאי מת, אז זה לא מרצה, הקורבן הזה אפילו בדיעבד לא מרצה להם. אומרת הגמרא תשמע, עכשיו יש פה קושייה על רמי בר חמה. ונשא אהרון את אבון הקודשים. כתוב שהציץ שנמצא על מצח אהרון, על מצחות תמיד, ונשא אהרון את אבון הקודשים. הציץ מרצה אבון של קורבנות. וכי איזה אבון נושא? איזה אבון הציץ נושא ומרצה עליו? אם תגיד שמדובר פה על אבון פיגול, מה זה פיגול? בדרך כלל, פיגול, המשמעות שלו היא שהכהן חושב בשעת שחיטה שזריקת הדם יהיה מחר, או שזריקת הדם יהיה אחרי השקיעה. אבל אי אפשר לזרוק את הדם אחרי שקיעת החמה, אז לכן הקורבן באמת יהיה פיגול, כי הקורבן נשחט במחשבה שהזריקה תהיה חוץ לזמנו. זו דוגמה אחת של פיגול. כאן פיגול הכוונה, כשהכהן בשעת שחיטת הקורבן חושב שאכילת הבשר של הקורבן תהיה חוץ למקומו. מה זאת אומרת? אם נאמר זה קורבן שצריך לאכול אותו בירושלים, הכהן בשעת שחיטה חושב שאת הקורבן הזה יאכלו מחוץ לירושלים. אז מה תגיד? והיה על מצח הארון ונשא את אבון הקודשים, שהציץ מרצה, לא יכול להיות דבר כזה. הרי כבר נאמר לא ירצה, ככה רשי גורס. אין דבר כזה. ברגע שהיה פה מחשבה חוץ למקומו, הקורבן פסול, הציץ לא מרצה על זה. אז אולי נאמר שהציץ מרצה על חוץ לזמנו. דיינו שכשהכהן שחט קורבן, והוא אמר שהקורבן הזה יאכל אחרי הזמן שלו. אם אבון נותר, שהמשנה קוראת לזה פה, הגמרא קוראת לזה פה נותר, למחשבת חוץ לזמנו, שלמעשה זה הפיגול האמיתי, אבל כאן קוראים לזה נותר, הרי כבר נאמר לא יחשב, לפי הגרסה של רשי גורסים פה לא יחשב, אז הציץ לא מרצה על זה. היינו נושא אל האבון טומאה שהותרה מכללה בציבור. על מה כן מרצה הציץ? על טומאה שהותרה בציבור. ברגע שיש ציבור שלם, שצריכים להקריב קורבן ציבור, מותר להקריב את זה גם בטומאה. והקריבו בטומאה, הציץ מרצה. מהי טומאה? איזה טומאה צריך שהציץ ירצה? אילי מה טומאת שרץ? איך האישטרי? אם תאמר שהציבור נטמאו טומאת שרץ, נטמאו טומאת שרץ, אבל טומאה לא הותרה בציבור ברגע שזה טומאה של שרץ. רק בטומאת מת, טומאה הותרה בציבור. אלא טומאת מת, ולאו כגון שנטמאו בעלים במת. מה תגיד, שמה מדובר פה? הרי חייבים להסביר שמדובר בטומאת מת. אז בטומאת מת כתוב שטומאה הותרה בציבור. אז אם כן, נשאלת השאלה, מדובר פה בטומאת מת? ולאו כגון שנטמאו בעלים במת, אלמה נטמאו בעלים במת, משלחים קורבנותיהם? אתה רואה מכאן שברגע שהבעלים נטמאו באמת, הם יכולים כן לשלוח את הקורבן, כי הרי בדיעבד הציץ מרצה. אתה רואה שהציץ מרצה על טומאת, על טומאת הקורבנות. על טומאה שהותרה מכללה בציבור וטומאת מת. אומרת הגמרא, על מה נטמאו בעלים באמת, משלחים קורבנותיהם. עכשיו, על איזה טומאה מדובר פה? על איזה קורבן מדובר פה? ובמאי, אי בנזיר וכי ימות מת עליו, אמר רחמנה. לא יכול להיות שמדובר פה בקורבן נזיר, כתוב פה הרי כי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימי ראש נזרו. אז מה תגיד? תשמע, נזיר הלך ובא להקריב קורבן נזירות כי הוא סיים עם נזירותו, יש קורבנות מיוחדים שצריך להקריב כשהסתיימו ימי הנזירות. טוב, הוא באמת החזיק, כל הכבוד, היה תקופה שלמה של נזירות שהחזיק עם כל הלכות הנזירות, ועכשיו הוא מביא את הקורבנות. ומה אתה אומר? נטמא באמת. בסדר, הציץ מרצה. מה הציץ מרצה? אם הוא נטמא באמת, הוא הולך אחורה. הוא צריך עכשיו להביא קורבנות נזירות טומאה ולהתחיל מתחילת כל ימי הנזירות שלו. אז ודאי שלא מדובר פה בנזיר. אז מי כן מדובר פה? אלא חייבים לומר שמדובר פה לא עושה פסח. אז רואים מכאן שקורבן פסח יחיד שנטמא טומאת מת בדיעבד, יכול להקריב, והציץ מרצה. אז קשה על רמי בר חמה שאמר שהציץ לא מרצה על טומאת גוף, שאדם נטמא טומאת מת והוא שחט קורבן פסח, בדיעבד הקורבן שלו יהיה פסול והציץ לא מרצה. פה רואים שהציץ כן מרצה. אומרת הגמרא לעולם בשרץ. באמת מדובר פה שהטומאה הייתה טומאת שרץ. אז אם ככה נשאלת השאלה, איפה מצאנו דבר כזה טומאה הותרה בציבור בשרץ? הרי אין דבר כזה טומאת שרץ שבקורבן ציבור מתירים להקריב קורבן בטומאה? התשובה היא, ושם טומאה בעולם. באמת בטומאת שרץ אין מושג טומאה הותרה בציבור, מכללה. אין טומאה הותרה מכללה. אבל המושג של טומאה, יש מקרים מסוימים שבציבור הטומאה מותרת. בטמא מת אמנם, אבל השם של טומאה, יש מציאות כזאת שהיא הותרה מכללה. אז לכן גם בטומאת שרץ אנחנו אומרים שבדיעבד אנחנו אומרים שהקורבן הזה, על זה הציץ יהיה מרצה. כיוון שהטומאה הותרה מכללה. אומרת הגמרא, ואיכא דדאי קומאי תיהכי. יש כאלה שמדייקים ומביאים ראיה להפך. דווקא ראיה לרמי בר חמה וקושייה על זקני דרום. כתוב, ונשא אהרון את אבון הקודשים. לומדים מזה אבון הקודשים אין, אבון מקדישים לא. דווקא אם הקורבן עצמו נטמע, אבל אם הבעלים נטמע, אז הציץ לא מרצה. מהי טומאה? איזה טומאה מדובר פה? היא למה טומאת שרץ מהשטריה בציבור? הכתוב שמה, אלא אבון טומאה שהותרה מכללה בציבור. זה ההמשך הרי של אותה ברייתא שראינו פה בסוף העמוד הקודם, התחילת העמוד הזה. אותה ברייתא שמביאים ונשא אהרון את אבון הקודשים, על איזה אבון הוא מכפר, כתוב שמה שהסיבה שזה מכפר, מכיוון שזה הותרה מכללה בציבור. האם מדובר פה על טומאת שרץ? זה לא יכול להיות, כי טומאת שרץ לא הותרה מכללה בציבור. אלא לאו טמא מת. חייב להיות שמדובר פה שהציץ מרצה על קורבנות שנטמאו, על בעלים שהיו טמאי מת. ומה כתוב? ואבון קודשים אין, אבון מקדישים לא. שאם הבעלים היו טמאי מת, הציץ לא מרצה, הקורבן נשאר פסול. רק אם הקורבן נטמא, הבשר נטמא, האדם נטמא, רק אז אנחנו אומרים שהציץ מרצה והקורבן יהיה כשר. אבל כשהבעלים הוא טמאי מת, גם אם הוא שלח את הקורבן בדיעבד, הקורבן יהיה פסול. אז קשה, זקני דרום שסברו שטמאי מת שלח את קורבנותיו, בדיעבד הקורבן יהיה כשר. אומרת הגמרא, לא, לעולם טומאת שרץ. באמת מדובר פה, מה הציץ מרצה? רק בטומאת אבון הקודשים ולא אבון המקדישים, זה רק בטומאת שרץ. כי באמת טומאת שרץ, כשבעלים טמאים בטומאת שרץ, הציץ לא מרצה. אז אם ככה תשאל, שהטומאה הותרה מכללה בציבור, זה לא מדובר בטומאת שרץ, ששם זה אף פעם לא הותרה מכללה בציבור? התשובה היא, ושם טומאה בעולם. באמת בטומאת שרץ לא מצינו שהותרה מכללה בציבור. אבל בגלל שבמושג של טומאה יש מקרים מסוימים שיותרה בציבור, בטומאת מת, אז גם בטומאת שרץ הציץ מרצה על טומאת הקורבן, כשהקורבן נטמא בשרץ, אז הציץ מרצה אם יקריבו את הקורבן למרות שהוא נטמא בשרץ. אבל כשהבעלים נטמאו בשרץ, הציץ לא מרצה. אבל אם הבעלים נטמאו באמת, אז לפי דעת זקני דרום הציץ כן מרצה, ואין עליהם קושייה מהפסוק הזה שהבאנו, ונשא אהרון את אבון הקודשים. כהן שעבד עבודה יושב. אז המשנה אומרת שהקורבן יהיה פסול. שואלת הגמרא מנהלן, איפה לומדים באמת שהקורבן יהיה פסול? אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר קרא, לעמוד לשרת. הקדוש ברוך הוא בחר בכהנים לעמוד ולשרת. הפסוק אומר, כי בו בחר השם אלוקיך, באהרון ובבניו, מכל שבטיך, מכל השבטים, שבט לוי, הקדוש ברוך הוא בחר בהם. מה הם צריכים לעשות? לעמוד לשרת. הם חייבים לשרת בבית המקדש בעמידה. אם הם ישבו, הקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא, רגע. אולי נאמר שזה רק מצווה. אולי נאמר שזה רק לכתחילה, צריכים לעמוד. אבל אם ישב, אולי זה לא יהיה פסול. שזה הגמרא עכשיו מביאה הברייתא. תנו רבנן. לעמוד לשרת מצווה. כתוב פעם אחת לעמוד, תעמוד. מצווה. לא עמדת? אולי זה יהיה כשר. אבל לא. כשהוא אומר, העומדים, שנה עליו הכתוב לעכב. הפסוק אומר, ויקרא י"ח, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. דברים י"ח, ושרת בשם אלוקיו, ככל אחיו הלוויים העומדים שם. למה הפסוק מדגיש עוד פעם? לעמוד, העומדים. כשהתורה אומרת פעמיים דבר, זה חותמת אמרנו. זה אומר שזה מעכב. לא עמדת, לא הכשרת. הקורבן יהיה פסול. כתוב שנה עליו לעכב. טוב, אז יש לימוד מצוין לזה שיושב פוסל את העבודה. אמר לי רבא לרב נחמן, מיכדי, יושב כזר דמי, ומחל עבודה. הרי אתה אומר שברגע שהכהן יושב, הוא נחשב כמו זר, והוא מחלל את העבודה. כך כתוב. אתה אומר שהוא נחשב כמו זר, כי מתי אנחנו אומרים שהוא נחשב כהן והכוונות שלו הקשרים? דווקא אם הוא עשה את הקורבן הזה בעמידה, אבל אם הוא ישב הקורבן יהיה פסול, כי הוא נחשב כמו זר, כמו אחד שהוא לא כהן. שאלת השאלה, אולי נאמר, אם אמה זר במיטה, אף יושב במיטה. הרי זר שעובד עבודה, הוא חייב מיטה בידי שמיים. אז אם כן, אולי נאמר שכשכהן עושה עבודה בישיבה, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, כי הוא נחשב זר לגבי הקורבנות כשהוא יושב. אומרת הגמרא, למה תניא, למה באמת כתוב שהוא לא במיטה? אבל הראל, אחד שלא, כהן שלא עשו לו ברית מילה, עונן, כהן שהוא נמצא ביום אבלות על אחד מהשבעה קרובים, יושב, שאנחנו הזכרנו שהוא יושב בזמן העבודה, אינם במיטה אלא בהזהרה. הם לא חייבים מיטה בידי שמיים אם הם יקריבו בשלוש הצורות האלה, אלא זה רק הזהרה שאסור להם להקריב קורבנות. אז אם ככה נשאלת השאלה, למה באמת? אם הוא נחשב כמו זר, אז תגיד שהעבודה שלו תהיה פסולה, והוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. מתרצת הגמרא, החיוב מיטה בידי שמיים נאמר בשתי פסוקים. משום דהוי מחוסר בגדים, כתוב פסוק למי שכהן שלא לבש את כל בגדי הכהונה, שהוא יהיה חייב על זה מיטה בידי שמיים. מי עוד? ושלא רחוץ ידיים ורגליים. מי שלא רחץ את ידיו ואת רגליו, כתוב שהוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. כהן שלא רחץ את ידיו ואת רגליו ועושה עבודה בבית המקדש, חייב מיטה בידי שמיים. שתי כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. הם נחשבים שתי כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. ולכן, דווקא מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים, רק הם, אם הם עשו את העבודה, הם יהיו חייבים מיטה בידי שמיים. אבל יושב לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, למאן דאמר מלמדים, אז אם ככה מה תגיד? יש דעה שסוברת ששתי כתובים הבאים כאחד כן מלמדים. זאת אומרת, גם אם התורה כותבת את אותה הלכה בשתי מקומות בתורה, אז אפשר ללמוד מזה למקומות אחרים. אז אם כן נלמד גם לגבי יושב, שהוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אומרת הגמרא, שטויי יין, אבל לשלישי. כהן ששתה יין ועבד עבודה בבית המקדש, הוא חייב גם כן מיטה בידי שמיים. אז אם ככה, התורה כותבת שלושה פעמים שיש בפסול עבודה חיוב מיטה בידי שמיים. וכשכתוב שלושה פעמים, לכל הדעות זה כבר לא מלמד למקומות אחרים, ודווקא במקומות האלה יהיה חיוב מיטה בידי שמיים ולא בשום מקום אחר. אבלי שלישי ושלושה לדברי הכל אין מלמדים. כשיש שלושה כתובים הבאים כאחד, לפי כל הדעות לא לומדים מזה לפסולים אחרים. ולכן יושב, כשעבד עבודה, אמנם הקורבן יהיה פסול, אבל הוא לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים.